לפי שעה, יומן החדשות של אתר ערוץ 7. מגיש שמעון כהן.
שלום לכם, יום רביעי י"ז באייר תשע"ח, ויומן לפי שעה היום. מאז חשף ראש הממשלה נתניהו את ארכיון הגרעין האיראני, העולם בוחן דרכי תגובה שונות. לצד תגובתו הנחרצת של נשיא ארצות הברית, נשמעים קולות בישראל ובעולם מבקשים לראות במידע שנחשף, מידע ישן ובלתי רלוונטי לתקופתנו. כאן השר במשרד ראש הממשלה, חבר הכנסת דוקטור מייקל אורן, יהיה כאן כדי להתייחס גם לסוגיה הזו וגם לנאומו האנטישמי של אבו מאזן. שנה חלפה מאז מונה בו אז ביסמוט לעורך ישראל היום. אנחנו כאן נקיים איתו מעין שיחת סיכום תקופתית, נבקש לשמוע על עמדותיו האישיות אודות נתניהו, טראמפ, יהודה ושומרון, איראן, גם נאומו האנטישמי של אבו מאזן. כל זאת כמובן בלי לדלג על סוגיות כמו עיתונאות ואובייקטיביות, מיצובו של העיתון שלו כמוביל במדינה ועוד כמה וכמה. אבו מאזן הצליח בנאומו להכעיס לא רק את האמריקאים, אלא גם כמה וכמה גורמים מהשמאל הישראלי, כאשר הכריז שעמי אירופה פנו נגד היהודים לא בשל דתם, כי אם בשל פעילותם החברתית, הלוואות בריבית וכאלה. אז אנחנו נדבר על כך עם החוקר, חוקר ארץ ישראלי תמר צור. נבקש לדעת אם העמדה הזו של אבו מאזן מייצגת את הלכי הרוח ברשות הפלסטינית כולה, אולי בעולם הערבי כולו, או שמא מדובר בעמדה עצמאית של עבאס. תערה זוטה בציונות העתית, גורמים שונים מבקרים את כנס רבני הציונות העתית שיתקיים בקרוב בירושלים, זאת משום שאינו כולל נוכחות של נשים. אותם גורמים טוענים ש-50% מהאוכלוסייה מודרים על ידי רבנים שרוצים להשמיע רק את עמדתם שלהם. יהיה איתנו כאן מנכ״ל מעלה המרכז לציונות הדתית, חבר מרכז הבית היהודי, רפי קפלן. הוא ארגן לא מעט כנסים בציונות הדתית, אנחנו נשמע ממנו איך הוא רואה את המתקפה הנוכחית, האם מדובר בדיון ענייני או אולי במלחמה מיותרת. אנחנו נביא כאן גם את סיפורו של מרדכי לדרמן. הוא הקים חווה לחקלאות עברית ליד היישוב מכמס, במקום ממנו הביאו חיטים לבית המקדש. להקמת המקום הזה הגיע לדרמן לאחר שנות עבודה בהייטק, לאחר השקעה כלכלית לא מבוטלת, אבל המינהל האזרחי הרס את הבית שבנה במקום, לטענתו של לדרמן, מבלי לאפשר לו להעתיק את המבנה היביל למקום אחר. נשמע את הסיפור המלא בהמשכו של היומן. ואתמול החלה סדרת סיורים בירושלים בעקבות הציונות הדתית בהובלת מורה הדרך הדוקטור אייל דוידזון. כל סיור מתמקד בשכונה אחרת בירושלים, כמו נחלאות, גאולה, מרכז העיר, קריאת משה ועוד ועוד. שם תסופר ההיסטוריה של הציונות הדתית באותו מקום. נשמע גם על כך. באולפן שמעון כהן, מיד מתחילים. מאז חשף ראש הממשלה נתניהו את ארכיון הגרעין האיראני, העולם בוחן דרכי תגובה שונות. לצד התגובה הנחרצת של נשיא ארצות הברית, נשמעים קולות גם בישראל וגם מחוץ לה שרוצים לראות במידע הזה, מידע ישן שלא רלוונטי אולי לתקופתנו. אנחנו רוצים לשוחח על ההתייחסויות הללו. איתנו נמצא על קו הטלפון סגן השר במשרד ראש הממשלה, הדוקטור מייקל אורן, שלום לך. איך אתה מתייחס לדברים? זה ניסיון שלא לשנות מההסכם? זה הכל מה שמטריד את האנשים?
כן, כנראה שכן, והם טועים בגדול. מה זה חומר ישן? מדינה ששומרת על ארכיון, שיש בו סרטוטים של פצצת גרעיני, מתכוון לחזור להשתמש באותם סרטוטים. איראן לא שמרה לארכיון הזה בשביל לשווא. היא מתכוונת להשתמש בחומר הזה. היא גם השאירה, אגב, בתפקידים, בתוכנית כביכול של אנרגיה גרעינית בצורכי שלום, השאירה 62 מדענים שעבדו על אותה תוכנית גרעינית לא לצורכי שלום, למלחמה. אז החשיפה פה מעידה על כוונתה של איראן לחזור ולנסות לבנות פצצות אטום עם תום ההסכם הגרוע הזה, שזה בסך הכל בעוד 7 שנים, כלום.
לגבי הנתון שאתה אומר על המדענים שנשארו בתפקיד מקביל פחות או יותר, יאמר לך האיראני, תשמע, מה אתה רוצה שאני אביא מומחים לתחום אחר? הם המומחים הטובים ביותר, אני רוצה לנצל את הידע שהם אספו כבר.
כן, זה כאילו לקחת מהנדס של נשק, ולגיד שהוא מהנדס של נשק, ועכשיו, למחרת הוא יבוא על צינורות חקלאים, משהו מדוכח כזה. ברור שיש כאן תרבית. מה מעבר לכך, שמעון? גם עצם החזקת הארכיון, שמירת הארכיון, מהווה הפרה בוטה של הסכם. שעל פי הסכם, איראן הייתה חייבת לחשוף את כל המרכיבים של פצצת אטום, כולל הסרטוטים. אז גם עצם שמירת הארכיון, הפרה בוטה.
ואתה מעריך שהעולם מנסה לגמד את זה רק כדי שהוא לא ייאלץ לשנות את ההסכם?
ברור לחלוטין. ואמריקאים, מה אני יכול להגיד לך? תודה לאל, אמריקאים לא פחות מישראלים שונאים לצאת פריירים ולא מוכנים לעבור לסדר יום בזמן שהאיראנים עובדים עליהם בעיניים. והנה הנשיא טראמפ, לפחות על פי הדוברת שלו, שדוברת בית הלבן, התייחס לתוכנית הגרעינית הצבאית הנוכחית של איראן, לא של העבר. ואני חושב שזה משקף גם מציאות. אי אפשר מדינה ששומרת על ארכיון כזה לומר שאין לה תוכנית. יש לה תוכנית, הכל מוכן, רק מחכים לתום ההסכם. אם לא מהפכים את ההסכם בשקט, שאנחנו לא יודעים.
זאת אומרת, רק מחכים לזמן המתאים, לא יהיה את המחויבות של ההסכם, ואז יוכלו לשחרר את המסמכים הללו ולצאת לעבודה. מה יוכל נתניהו לומר עוד? והוא מקיים גם מפגשים וגם שיחות עם ראשי המדינות האירופיות. לכאורה הוא נתן את כל הנתונים מול הפנים, הם עדיין בסרבנותם. מה עוד אפשר לעשות כדי לשכנע אותם?
אפשר פשוט לחזור ולפרט מה בדיוק התיקונים שאנחנו רוצים. משום שכרגע יש עדיפות לתיקונים של ביטול של ההסכם, אני מסכים עם זה, אבל התיקונים הם לא, מה אני יכול להגיד לך, הם לא בשמיים. מדובר על סנקציות, על תוכנית הפוליסטית של איראן, שזה בכלל מחוץ להסכם, וזה כבר יש החלטות של מועצת הביטחון נגד התוכנית הזאת. אז פשוט באירופה תחיל לטיל סנקציות כבדות על הטילים הבין יבשתיים שלהם. דבר שני, לדאוג לכך שהמפקחים הבינלאומיים יכולים להגיע לכל אתר באיראן, לא משנה אם זה בסיס צבאי. הנה, המפקחים לא הגיעו לארכיון הזה, עובדה, לא הגיעו. אז לדאוג לכך, זה כן יש בהסכם. והדבר שלישי, פשוט למחוק את אותם סעיפי השקיעה, מה שנקרא באנגלית Sunset Clause, שקובעים שכבר בשנת 2022 התנאים של ההסכם יתפוגגו. זה אסור, אסור עם משטר רצחני ג'יהדיסטי כזה לתת לו לחזור, להשאיר אורניום ולהשאיר אורניום בכמויות ואיכות כזאת שאפשר גם ליצור עשרות פצצת אטום. אסור, אסור, אסור. וגם איראנים, גם אירופאים חייבים להכיר בעובדות האלה ולעשות דבר שהוא יחסית בעיניי פשוט.
אני רוצה לשאול אותך דווקא כמי שנמצא בקשר עם מה שקורה בוושינגטון וגם בעברך כשגריר, אבל גם היום אתה נמצא בקשר עם אנשים שם בארצות הברית, ואני רוצה לשאול אותך, איך מתייחסים האנשים שקרובים לאובמה, אנשים שקרובים לקרי, שאיך הם מתייחסים היום לחשיפה הזאת שבאמת לכאורה אומרת להם, רבותיי, עבדו עליכם, או שרציתם אתם לעבוד על עצמכם? מה הם אומרים לעצמם? מה אתה שומע?
אני שומע שהם אומרים, לא היינו נאיבים, ידענו שהאיראנים משקרים, ובגלל זה אנחנו זקוקים להסכם הזה, ובתוך ההסכם יש סעיפים שעל פיהם המפקרים אפשר להגיע לביקורים הכי חותרנים שאפשר לתאר. אבל יש כמה בעיות עם התשובה שלהם. קודם כל, מי שמסתכל על התמונות, ואני הסתכלתי מיד אחרי החשיפה של נתניהו, הסתכלתי על התמונות של הטקס של חתימת ההסכם מ-2015. וכל אחד, כל מי שחתם שם, חייך חיוך עצום, ולא היה לא מישהו עם חיוך יותר גדול מאשר אדון קרי, וקשה לתאר מצב שהם יודעים שהם חותמים על הסכם עם משטר השקרני, ששיקר כל השנים, הם התלהבו מההסכם הזה, וחושבו שההסכם הזה ישנה את אופן ההתנהגות של איראן, והם טעו ב-100%. הם מסתכלים על המפה של המזרח התיכון, ורואים את השטחים שנכבשו על ידי איראן לפני ההסכם, והשטחים שנכבשו אחרי ההסכם, יום ולילה, יום ולילה. חלק ניצר במזרח התיכון נכבש על ידי איראן בגלל ההסכם, עם הכסף שהאיראנים קיבלו כתוצאה מההסכם, עם הלגיטימציה שההסכם יניק לאיראנים, נזק עצום שעלה עשרות אם לא מאות על חייהם של בני אדם, ועדיין מחייכים. ומישהו חושב שמישהו חותם ההסכם שיש לו בעצם סוף בעוד 7 שנים, בעיניי זה יותר מנאיביות, זה גובל במין משהו פלילי לגבי, לא רק לגבי ישראל, לא רק לגבי ישראל, נכון, לגבי העולם כולו.
משהו פלילי, זאת אמירה בהחלט חמורה. השאלה אם גם הרחוב האמריקאי שומע, רואה ומבין את הדברים. אנחנו נראה לאן הדברים יתקדמו. אני רוצה לשאול אותך בנושא נוסף, בנושא מנותק מהעניין הזה. שמענו את ההתבטאויות של אבו מאזן סביב השואה והסיבות לשואה. ההתנהגות של היהודים גרמה לכך. מה אנחנו אמורים להגיב לדבר כזה?
קודם כל, להציב ספק גדול אם מדובר כאן על איזשהו פרטנר ואיזשהו הקשר בעתידי אבו מאזן. מה שאני מצפה, אני מצפה מגינוי מאירופה, שאחוד אירופי שלא מחמיץ שום הזדמנות להציג גינויים חריפים נגדנו, מאותו שליח של האום, שליח השלום של האום, שיצא נגדנו באופן החריף ביותר לאור המצב בדרום בגבול עזה. אני עד עכשיו לא שמעתי מומה, לא מאירופה, לא מהאום, לגבי גילויי אנטישמיות, גילויים אנטישמיים הכי בוטים של אבו מאזן, כולל הכחשת השואה, שמעת אירופה, דפי, יצא נגד אירופה, האירופאים לא מגיבים. אז זה אנחנו לא צריכים לצפות, אנחנו צריכים לדרוש.
ומבחינתנו אנחנו, זהו, אנחנו צריכים, מה שנשאר לנו כרגע זה רק לחכות ליום שאחרי אבו מאזן?
כן, אני מקווה אני כבר אומר שאני מקווה שזה יקרב, משום שזה איזה דם תשמע, במקרה הטוב, הוא משמיע מה שהוא משמיע בגלל שהוא הלך והזדקן ולא בריא. אבל במקרה הגרוע, ככה הוא חשב כל השנים, ככה הוא כתב את הדוקטורט שלו עם הכחשת השואה עוד בברית המועצות, וככה האנטישמיות שלו אצלו היא מושרשת ביותר, ולא רק אצלו, זה שגם לא קמו פלסטינים לגנות את מה שהוא אמר, זה גם צריך להדיג אותנו. כאילו,
יש שם סיכוי שפלסטינים יקומו נגד המנהיג שלהם? זה לא בדיוק דמוקרטיה שם.
יש לו מספיק יריבים בנושאים אחרים, אבל כשהוא יוצא נגד יריבים, כשהוא משמיע האמירות האנטישמיות, הכחשת השואה, יצא נגד אירופה, שזה פשוט לירוק ביד שמאזינה את הפלסטינים הכי הרבה, אף אחד, כולם קים, זה צריך להדיג אותנו, השתיקה, זה מה צריך להדיג אותנו.
חבר הכנסת הדוקטור מייקל אורן, סגן השר במשרד ראש הממשלה, תודה רבה לך על הדברים, יום טוב.
יום טוב, שלום. תודה רבה.
כבר שנה הוא עורך את ישראל היום. שלום, אנחנו אומרים לבועז ביסמוט.
שלום, שלום.
אנחנו רוצים לסכם איתך שנה עם כמה נקודות במהלכה. ולשמוע קצת על התחושה כבעל התפקיד הרגיש בעיתונות הזו שלנו. כל מעשה שאתה עושה מואשם באג'נדת נתניהו, איך מתמודדים?
לא, הייתי אומר שבאמת זה לא העניין, זאת לא הכותרת שהייתי מוציא מהשנה הראשונה בתפקיד. קודם כל התחיל בזה שבאמת אני, הידיעה הראשונה, הכתבה הראשונה שלי זה הייתה בעמודי ספורט בדצמבר 1983. כפי שאתה רואה שימון, זה לא עושה אותי כל כך צעיר. זה בעידן החדש כבר אני הופך להיות מביסמוט, אותו אני אהיה ביסמרק, כבר לא ילד. אבל, כאשר אתה באמת יושב על כס העורך הראשי, אתה רואה באמת את המקצוע, או אתה באמת נכנס למקצוע אחר לגמרי, כי אם קודם לכן, ואתה יודע שאני הייתי כתב שמתרוצץ בכל מקום אפשרי, מחסי מלחמות, מחסי מהפכות, מחסי מגפות, מה שאתה רק רוצה, אבל הייתי אחראי לאותה כתבה ספציפית. פה אתה למעשה פתאום, מהיום למחר, הופך להיות זה שאחראי לכל פסיק בעיתון. ומחר בישראל היום הוא עיתון שאתה מוצא בו כתבות בכל נושאי פנים וחוץ אפשריים, ותרבות ורפואה והתיישבות ופוליטיקה, כך שהנושאים הם כל כך כלליים, כך שללכת רק על עניין סוגיה אחת, זה מה ש, איך נגיד, היריבים לצערי רב שיש עדיין כאלה, אבל בודדים של העיתון, מנסים להציג אותנו, אבל זה בטח לא עם ישראל. עוד דבר, אם תרשה לי, שפשוט נפלא בשנה הזו, זה באמת להסתובב בה, אתה יודע, אני אדם שמאוד אוהב להסתובב ברחוב, אני אדם של אנשים, אני אפילו מתכחשתי לזה, ולראות את התגובות של הקהל לעיתון הנפלא שלנו, שלהם, זה הייתי אומר הדבר המדהים בשנה הזו.
מה נקודת השיא בשנה, מבחינתך?
אתה יודע, בעיתונות אין נקודה אחת. כאשר היו שואלים אותי לפני שהייתי עורך עיתון, כאשר הייתי כתב שמתרוצץ בעולם והייתי מפתיע עם דיווחים מנקודה זו או אחרת, מקומות בלתי אפשריים באותה תקופה, ועדיין לצערי הרב, אז תמיד אומרים, מה באמת נקודת השיא? מה הכתבה שאתה הכי גאה בה? ותמיד הייתי אומר, הכתבה של מחר, זו שאני עוד לא עשיתי אותה. כך גם כאן, במקצוע הזה, אין, עד הרגע האחרון, עד היום שאני אפרד במקצוע הזה, אני לא אוכל לדבר על נקודת ציון אחת, בטח לא אחרי שנה אחת, אתה יודע, גם אחרי שנה בתפקיד, אתה צריך להיות מאוד 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 צנוע. בכלל זה מקצוע של ענווה, אני חושב שמי שלא הבין את זה במקצוע הזה, לא הבין שום דבר. אתה עם כל הכבוד, פשוט מנסה לעשות את זה בצורה הכי טובה, הכי בטוחה, הכי רגישה, הכי אמינה.
איך ענווה? כל מילה צריכה לעבור דרכך, כל אישור של כתב נכנס, כתב יוצא, אתה צריך לחתום עליו. איך מייצרים פה ענווה?
אז זה בדיוק העניין, שאתה רואה גם, אתה מבין גם את גודל האחריות, אתה מבין גם את גודל האחריות, והייתי אומר שאתה חייב כל יום גם לחיות בתהיות, מאחר וביום ואתה בטוח בעצמך ונחרט, באותו יום אתה גם עושה את הטעות, ואני חייב להגיד לך גם שבתקשורת הישראלית, אני גם מאוד מקנה באותם עמיתים שלי, שלא בכך חושבים כמוני, כאשר אני רואה אותם כל כך נחרצים לגבי נקודה א' או ב', כאשר אני עושה עיתון, אני כל הזמן בטעיות, ויש אפילו לפעמים כאשר אני נחרץ בדבר מסוים, אני מקווה שאני טועה. בדבר אחד, אני כן נחרץ, בדבר אחד, לא אין של ענווה, בדבר אחד, אני חושב שבישראל היום הולכים עם זה עד הסוף, זה באמת אהבת הארץ, אהבת מסורת ישראל, הדת היהודית, מדינה, איך נקרא לזה בצורה הכי ברורה, ירושלים, בירתנו, וכן, העיתון הזה בלי רגשי נחיתות, אומר לכולם שוגה בהתיישבות היהודית ביהודה ושומרון, ואני קורא לזה יהודה ושומרון. העיתון הזה כן מעריך מאוד את הנשיא טראמפ, העיתון הזה כן חושב שההחלטה להעביר את שגרות אמריקנית לירושלים זה דבר אדיר והיסטורי, והעיתון הזה כן חושב שמאז קורש לא היה לנו כזה ידיד, והעיתון הזה גם כן לא מתבייש, אתה לא שאלת אותי ואני אומר שנכון לעכשיו כן נתניהו ראש הממשלה הכי טוב שיכול להיות, אבל זה עדיין לא הופך אותו, לא בגלל שהוא תומך במישהו, הוא חושב, אז הוא מיד הופך להיות גם כן תלוי במישהו, או מקבל ממנו הוראות או הנחיות. זה פשוט קשקוש, כאשר אתה באמת בתפקיד הזה ויושב על הכיסא הזה, רואה עד כמה זה מגוחך, הטיעונים האלה, וגם אם מחר יגידו, וואה, הוא שוחח עם ראש הממשלה, נו, אז מה? אז כאשר ג'פרי גולדברג מדבר, נניח, עם אובמה, אז זה היה דבר גדול, וואו, תראו איזה קשרים יש לניו יורק טיימס, כאשר נגיד עיתונאי זה או אחר בישראל, קרלי בח שיהיה, או ידידי אמיתי שמעון שיפר, או, 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 או כל עיתונאי אחר דיבר עם ראש הממשלה הזה הקשר, שזה קשור לישראל היום, אז מי התיאוריות מכאן ועד קריית שמונה? מקום איפה קריית שמונה?
יפה. אני רוצה באמת אבל לשאול אותך, אמרת כאן שלושה דברים מאוד מאוד נחרצים, גם לגבי נתניהו.
אני מקווה שאמרתי יותר, שימון, אני מקווה שאמרתי יותר.
לא, הדברים הנחרצים שהם עמדות ברורות בקוטביות הישראלית לגבי יהודה ושומרון, לגבי טראמפ, לגבי נתניהו. בכל זאת, איך אתה יכול לשאוף לזה שאתה תציג לנו עיתון שהוא ניטרלי? ואני שואל, אולי דווקא משום שיש לך עמדות כאלה, לפעמים אתה אומר, אולי אני צריך ללכת לכיוון השני.
לא, אוי ובוי, עם עורך עיתון, בגלל, כדי, על מנת לרצות את X או את Y, אז הוא יעשה עיתון שכזה. עיתון כאשר אתה עושה עיתון, אתה צריך קודם כל שיהיה לך קו מנחה. זה א', ב'. אגב, לעשות, כאשר אתה באמת עורך עיתון, שזה אחת העבודות הקשות ביותר. כמות החומרים, ולקבוע ולהחליט מה חשוב, מה תפל, מה נשאר, מה לא נשאר. גם לעתים אתה גם כותב ומתייחס, מדובר באנשים, בבני אדם, משפחות. האחריות היא עצומה, האחריות היא עצומה, זה לא דבר שהוא כל כך פשוט. ואוי לו לעורך שדי בכללות כותל אדם זה או אחר, זה לא דבר שהוא פשוט. עוד פעם, כפי שאמרתי קודם, האחריות היא עצומה. עכשיו לגבי, שאמרת משהו מסוים שאפשר עכשיו להתווכח איתו. דיברת על אובייקטיביות של עיתון. בוא תראה לי, אגב זה יהיה הסקופ של המאה, אני מבטיח לך את פרס ישראל, אולי אפילו את פרס ארצות הברית, אם תמצא לי את אותו עיתונאי שהוא אובייקטיבי. ואספר לך סיפור, במערך שונאי כיסיתי גם מלחמות, מלחמה בעיראק, מלחמה בקוסובו, וראיתי עיתונאים איטלקים ועיתונאים צרפתים ועיתונאים אמריקנים, וראיתי בלי בושה פטריוטיזם אצל אותם עיתונאים. אפילו ראיתי תחנות ערוצי טלוויזיה אמריקניות, לא בכך פוקס ניוז, שעליהם את דגל אמריקה בזמן המשבר, זה היה בזמן, מה זה בזמן המשבר? בזמן המלחמה בעיראק. זאת אומרת, שאנחנו לא אובייקטיביים. מה, תגיד לי, כאשר יש עכשיו מלחמה נניח ביני לבין חמאס, או כאשר יש לי כעת סכסוך עם איראן, או כאשר, לא יודע, מחר, או כאשר יש לי בעיה, מה זה בעיה? מלחמה או איום מצד מדינה שכנה. תגיד לי, אני עורך ישראל, אני מהאום? אני ישראלי, אתה לא יכול לנתק את זה. ואחד העקרונות של העיתון שלי בעמוד 2, זה לא לשכוח שאנחנו ישראלים. אז אולי אני עיתונאי, אולי אני עורך עיתון, אבל אני לא מהאום. וכן, בלב שלי יש כמובן, מה זה העדפה? אהבה למקום הזה שאני נולדתי בו, שאני גר בו, שאני חי בו. זה לא אומר שאני לא אוהב את האחר. אתה יודע, לבינה סבורי זה אורים ותומים, ואין שום מה עם האחר. זה שאחר בחר בדרך אחרת, זה שעכשיו שאתה מראיין אותי רק אתמול, שמעתי ממנהיג שאני אמור לסייע לו להקים מדינה, שנותן הסבר, מדוע הייתה שואה, אגב, כי היהודים עסקו בכספים, אז על זה אתה רוצה ממני לעשות עיתון אחר, על מנת לרצות את אותם אלה שחושבים שהאיש הזה הוא טוב לי? לא, אני מצטער מאוד. אני, התפקיד שלי, תורך עיתון, הוא לא לרצות, אלא להביע את מה שהוא, לתרגם את המציאות על דפי הנייר, ולהפגיש את זה לציבור בישראל. ואם במקרה קרה שהציבור בישראל מוצא שהדעות והעמדות שלו תואמות את הדעות והעמדות של העיתון, ולהפך, אשרנו.
יש לך איזושהי אולי נימה מסוימת של קנאה באותם עיתונים שמקבלים איזושהי ארומה של חשיבות, לעומת העיתון העובר מיד ליד הזה שאתה עורך? אני מדבר כמובן על הארץ, שלמרות העמדות המאוד שמאליות, ברורות ורדיקליות שלו, משום מה שרים וראשי ממשלות רואים בו חובה שיהיה על השולחן. אתה מקנה בכזה עיתון?
תראה, לפני יומיים כמדומני, כן, בצד התיזה של שום, אז הוזמנתי לאירוע מאוד מרשים באוניברסיטת תל אביב, 13 שנה מאז שנפרדנו, מאז מותו של פרופסור אבנר חיישקי, אתה זוכר, אני מניח.
כן, מנהיג המפד"ל לתקופה מסוימת.
מנהיג המפד"ל, בוודאי. והיה אירוע, והוזמנתי לשם, והאירוע מאוד מכובד. גם דנו שם באמת בנושא הדיון אקדמי, אם תרצה, במתח סביב יהדות ודמוקרטיה, אם תרצה, באמת סביב השאלה של כבוד האדם וחירותו, כמה הנושא עכשיו אקטואלי. בין המשתתפים היה פרופסור אהרון ברק, כמובן נשיא בית המשפט העליון בדימוס, היה עורך דין ויינרוט, יעקב ויינרוט, גם דוקטור יסגב נקדימון, היועץ המשפטי של חברת החדשות, והיה מאוד מאוד מעניין, והוזמנתי לשם גם לעשות דברים, והוצגתי על ידי אלמנג, הגברת החמשה, כי שהציגה אותי כעורך הראשי של העיתון של המדינה, לא אני, הגברת, באוניברסיטת תל אביב, ולא ראיתי אף אחד, והסתכלתי היטב על הקהל, האולם היה מלא, אף אחד לא הרים גבה, זה דבר שהוא obvious. זאת אומרת, איפה שאני לא הולך, איפה שאני לא מציגים אותי, אוטוטו אני מתראיין, אגב, אחר הצהריים, לטלוויזיה הסינית, כאשר מציגים אותי באמת בנושא גם של הפגנות השיבה, וגם בנושא של ההישג המודיעיני עצום של מדינת ישראל בנושא הגרעין האיראני, או השקר האיראני, אם תרצה. גם פה התקשרו אליי, עם כל הכבוד, לא בגלל שהיום אני לובש חולצה יפה, אלא כי אני עורך מבחינתם של העיתון המוביל במדינה. אז אם אתה מכל הכיוונים בישראל ובחול מזמינים אותך, כי אתה העיתונאי המוביל במדינה, אם נניח מודי, כאשר הוא מגיע לישראל, בוחר להתראיין בישראל היום, אם שגרירים זרים מעדיפים להעביר את הדברים שלהם לישראל היום, אם הנשיא טראמפ בוחר בנו כבמה שלו כדי להעביר את המסרים שלו, אז אתה באמת רוצה לשאול אותי אם אני מקנה בעיתונים אחרים? לא, אני לא מקנה בעיתונים אחרים, אני מעריך עיתונים אחרים, וכאן ההבדל ביני לבין אולי עיתונים אחרים, שאני חי את המקצוע הזה, אוהב את המקצוע הזה, ומאחל לכל עמיתי הצלחה, וכן ירבו עיתונים, אבל בינך לביני לא אתנגד שעוד שנים ארוכות נמשיך להיות מספר אחד.
תאמר לי, בשנה הזו אמרת יש הרבה מאוד אחריות, אתה יכול להצביע על טעות דרמטית שנעשת?
תראה, קודם כל בעיתונות הרי, תראה, תמיד אני אומר שאני מסתכל על ההיסטוריון ועליי, ואני אומר, בטח יש רגעים שההיסטוריון מקנה בי, ויש רגעים שפה שדיברת על קינה קודם, למרות שזו תכונה רע מאוד, אז יש רגעים שאני מקנה בהיסטוריון. ואני אסביר. יש את העניין של פרספקטיבה. פעמים רבות אין לך את זה, לא כעיתונאי שטח כפי שהייתי, ובטח ובטח כעורך. להיסטוריון יש את זה. אז ההיסטוריון יכול לבוא ולהגיד, תראה איזה כיף. נניח, במקרה שלי בועז, אז וואו, שיחות הגרעין עם איראן, וואו, נמצא. אביב המערבי, וואו, בתחריר. רואנדה, יום שם, כל דבר אפשרי. טראמפ, מה שקורה שם, אובמה כאשר הוא מנצח, כל כך הרבה סיפורים ודברים, פיגוע טרור, שודש, דברים שחוויתי, חייתי, כיסיתי יפה מאוד. ההיסטוריון כמובן בעוד 50 שנה מהשנה עשים את הדברים בפרספקטיבה. אבל, אתה שואל אותי על השנה הזו, להפך, בשנה הזו כעורך, בוא ניקח השבוע, בוא ניקח אקטואליה, הרי מדובר בתקשורת ועיתונות. השבוע באים ונחשפים השקרים של האיראנים. אתמול בא נאום המחריד של אבו מאזן, וצריך להבין אותם, זה נאום מחריד, וצריך להזכיר את האנטישמיות שם, כי דבר ראשון בהינתקות ב-2005, מה עושה חמאס? מה עושים הפלסטינאים שם בעזה? או עושים בית בתי הכנסת שישרנו מאחור? זה הדבר שבער להם. מה עשה אתמול אבו מאזן? נאום אנטישמי מחריד ומזעזע, השותף שלי, החבר שלי, אח שלי, אם תרצה. העיתון שלי, אתה מכיר את הקו, עכשיו, אני לפני שהייתי עורך, הייתי כותב. אז למעשה, אני, אם אתה רוצה, לצערי הרב, אני קוצר את הפירות, הבועז העורך היום קוצר את הפירות של, גם של בועז העיתונאי, אבל עיתון, אתה יודע, זה מאות אנשים, והצלחה היום היא של מאות עובדים מצוינים, מהכתבים או הכותבים הבכירים שלי, ועד בודק העובדות, וכשאני אומר עד בודק העובדות, הוא בטח לא בתחתית הסולם, כי כל אחד כאן בעיתון המצוין הזה, יש כאן בעיקר אנשים מצוינים, ואני התברכתי, זאת אומרת, ההצלחה הזו של ישראל היום, זה לא הצלחה של עורך ראשי, זה הצלחה של כל אחד ואחד, מהעובדים המדהימים שיש לעיתון הזה, ולכן גם הכעס הגדול שלי, כשאני רואה אתרים מסוימים, אתרים עם נוכחות של כלום בריבוע, באמת, כאלה שמות שאני אפילו לא יודעת שהם קיימים, ילמלא עליהם אולי תעודת לידה, ואני רואה את הדרך שהם מדברים, או מתייחסים לעיתון שלי, ואני מסתכל על האנשים שעובדים כאן, אז עזבו אותי, מילא, אני כבר ילד גדול ואני יכול להתגונן, אבל איזה חוסר הגינות, איזה חוסר הבנה, כאשר אתה רואה את האנשים הנפלאים שעובדים בעיתון הזה, שאני מודה לכל אחד ואחד.
תאמר לי, ברמה האישית, שאלה האישית שאותי כנראה אף פעם לא יוכלו לשאול, כשעושים עליך דמות בארץ נהדרת, זה מחמיא או מעליב?
קודם כל בטח לא מעליב, ואני גם אגיד לך למה, יש לי מסבר לכל דבר. של מחמיא, כאילו בגלל זה אתה, וואו, יש לך נוכחות. לא, זה שטויות, זה מספיק, כי זה אנחנו נכנסים עוד פעם איך נקרא לזה, לתרבות האינסטנט, יו, זאת אומרת, מדברים עליי, אני רלוונטי משמע אני קיים, סוכן מאוד, זה אני לא אוהב, זה לא טוב. אבל הומור אף פעם לא מזיק, הומור עצמי זה עוד יותר טוב, ולכן אני מאוד נהנה לצפות בתוכנית הזו, והיום, ולפעמים גם קורה מה זה קרה גם בדמות, שאני יצאתי, פעם אחת דווקא אני חושב שיצאתי לא רע, פעם יצאתי רע מאוד, אבל אז מה, זאת אומרת, עזוב, יש לי זה חן, זה צריך לחייך, לא צריך לקחת את זה ברצינות, וכמו שאמרתי קודם, לפני הכל, יש את הרגע, וזה מה שהעיתונות, התקשורת, הטלוויזיה, הרדיו עושים, ויש את ההיסטוריונים. ואני חושב, ואני רוצה לקוות עבור נכדיי, שאם אולי יישאר משהו, לא בגללי או בזכותי, אלא דווקא בזכות ישראל היום, וידברו עליי בעוד כמה דורות, נניח איזו עבודה אקדמית שיעשו על מה קרה בעיתונות הישראלית בשנים האלה, וזה מישהו הולך לארכיון ויגיד, העורך הזה שהיה שם, אז אני מקווה שיזכרו אותי יותר בגלל משנים מאשר, פחות מאשר הדמות, אבל אנחנו עוד פעם, איך אמרתי קודם, ענווה, וזה לא המשפט הכי צנוע, אבל אני רוצה רק להגיד דבר ברור, הומור לא מזיק, הומור זה טוב, התוכנית הזאת תורמת להומור, כפי שניקוי ראש עשה בעבר, הלוואי ויהיו עוד כאלה תוכניות.
עוד שאלה, אתה נועדת עם, במהלך השנים ככתב עם לא מעט מנהיגים במדינות ערב, כולל איראנים.
נכון.
ואתה הזכרת את העניין האיראני תוך כדי הדברים. אתה יכול להעריך מה הם חושבים כעת על נתניהו ועל חשיפת ארכיון הגרעין?
תראה, הלוואי וזה הנתניהו. אנחנו כל הזמן מתמקדים בנתניהו. זה מצחיק, אומרים עליי, אומרים פחות היום, אבל ביביטון. הם ביביטון. למה הם ביביטון? כי הם הכל סביב ראש הממשלה נתניהו. עכשיו, אתה באמת חושב, תראה, בוא נתחיל מההתחלה. אני, מתוך 22 מדינות ערב, ביקרתי כמעט בכולן. באמת, ב-16 או 17 מדינות ערב. הייתי אפילו שגריר במדינה ערבית 4 שנים. איראן הייתי העיתונאי הישראלי שהגיע לשם ואפילו חזר לשם. איראנים, הייתי בקשר עם כל כך הרבה, ככתב בצרפת, עם הנציג של איראן שם, לא משנה, התחלף בינתיים, אז אני לא חושף את אותו אחד ספציפי שהייתי בקשר עם גנג'י ועם הרבה מאוד איראנים. בשיחות הגרעין, פגישה עם חתמי, אז כשהוא הגיע לאונסקו, אחמדי נג'אד, 2010, ואתה גם רואה כיצד, כי אנחנו היינו מאוד שואפים שהאנשים האלה יהיו מנודים, וכיצד הם לא, בחלק ניכר מהעולם, וגם עקבתי מהתחילת הקשר בין הטרויקה, זה היה אז בריטניה, צרפת וגרמניה, כאשר בוש מאוד לא רצה, עד אותו הסכם מחריג בווינה, הסכם הגרעין, כאשר למעשה מה אומר, ההסכם הזה בא העולם, בא מערב ומכיר בפעם הראשונה, במהפכה השיעית, המהפכה האסלאמית של חומייני מפברואר 79. יפה. עכשיו, אתה מביא את זה לנתניהו. נתניהו, נכון שהוא ראש ממשלה להרבה הרבה הרבה שנים, נכון שיש ילדים בכיתה של בגן של הילדים שלי, שבכלל לא יודעים שהיה ראש ממשלה אחר בעת ישראל, אלא כן, הם קוראים היסטוריה, אבל עוד לא שם. אבל אתה ואני יודעים היטב שהיו לפני נתניהו מנהיגים, ואיזה פלא, לפני נתניהו גם היו מלחמות, לפני נתניהו גם לא היה שלום, לפני נתניהו האיראנים גם לא רצו להכחיד את בעת ישראל, והפלסטינאים די רצו את ירושלים ואת זכות השיבה. זאת אומרת, זה לא נולד איתו. וכאלה שהיום בכנסת מנגחים אותו, הם כאלה שהם היו בעמדות בשלטון, ו לא הצליחו לעשות את מה שהם היום מציעים לנו, וזה כאילו נראה בקלי קלות. אבל דווקא באופן פרדוקסלי, אני זה שביקר בה כל כך במדינות ערב, אני זה ש כל כך, זאת אומרת, זה היה שגריר במדינה ערבית, הקמנו שם בית חולים אונקולוגי, וראיתי את התגובות שקיבלתי. אז אני הייתי אומר שהזהירות שלו בחשיפת השקר היום היא הייתה נכונה. איפה אולי אנחנו קצת, זאת אומרת, אני קצת עכשיו ביקורת, זה שאני דווקא כן חושב שהמדינה שלי היא מדינה שמאוד רוצה שלום. הראיה בתפילות, בשלושת התפילות שאני מתפלל כל יום כיהודי, אני מייחל לשלום. ולכן אני חושב שבנאומים הטובים מאוד של ראש הממשלה, בעצרת הכללית בחודש ספטמבר, אני כן הייתי שם יותר את הדגש של שלום, וכן הייתי מציג את עצמי כמדינה שרוצה, כאשר לצערי הרב, הצד השני, כפי שאמרו לפניי, לא מפספס הזדנות לפספס הזדנות. אבל אולי בעניין הזה לא היה מזיק. צר לי אבל, דווקא בתור אחד שמכיר היטב, מכיר היטב את הצד השני ושומע אותו היטב, לחזור לארץ אחרי 20 שנה, 16 שנה ככתב חול, שנוסע לכל כך במדינות ערביות ומוסלמיות, כאדם שהיה שגריר במדינה ערבית, כאדם שבית ילדותו למד בבתי ספר זרים ביפו, עם הרבה מאוד ערבים מקומים, חברים שלי, אבל לצערי הרב, איך אני אגיד, השלום הוא לא למחר ולא למחרתיים, לעומת זה ירושלים בריבונות יהודית, ביהודה בשומרון בריבונות יהודה, בריבונות יהודית, זה היום, מחר, מחרתיים, ועוד שנים ארוכות, אתה יודע מה? לנצח נצחים.
כן, אתה רואה את יהודה ושומרון בריבונות ישראל מתישהו?
בעזרת השם, אני לא רואה אפשרות, ככה אני מקווה, אני לא רואה אפשרות אחרת. תראה, אני חי במדינה דמוקרטית, יהיו בחירות, ממשלה כזו, ממשלה אחרת, ממשלה תחליט משהו, ואתה יודע מה, זה מצחיק שאתה אומר את זה, לא מצחיק זה, טוב שאתה אומר את זה, היו הסכמי אוסלו, ואני מאוד רוצה שלום, ואני מאוד, אין בי שנאה, אני, קשה לי מאוד, הוריי לימדו אותי לאהוב לאהוב, אבל ככה אני מודה להם, הוריי לימדו אותי לאהוב לאהוב, ואני אוהב לאהוב, לכן גם יכולתי להיות ארבע שנים שגריר במדינה ערבית עם הרבה מאוד חברים. אין לי שום בעיה, ואני אדם עבורי, הוא שווה בשווה, ואוי לו, אוי לו למי שיבקר אדם בגלל צבע אורו, בגלל השפה שהוא מדבר, או בגלל הדת שלו, אוי לו, לא קיים אצלי כזה דבר. אבל, ולכן אולי כאשר היו הסכמי אוסלו, שאני לא האמנתי בהם, אני זוכר שאדם היום בעיתון קרוב אליי מאוד, אפשר לשאול אותו, הוא אפילו אחד הבכירים היום בעיתון שלנו, הגיע בדיוק לפריז כאשר נחתמו הסכמי אוסלו, ואני כמובן ימני, והוא דווקא איש שמאל, אתה רואה, בכיר בישראל היום, איש שמאל, הכל בסדר, מצביע שמאל, הוא לא איש שמאל, הכל בסדר, אבל לא קרה כלום, אתה רואה? שנינו עבדנו באותו עיתון לפני כן, והוא הגיע בהסכמי אוסלו, כולו מסובר ומוקסם, ואני אמרתי לו, אם את הלוואי, זאת אומרת, אני לא מאמין בזה, אני תומך בזה כי אני רוצה שלום. כן, אני מודה, ב-93 אמרתי, יאללה, קדימה, שיהיה, בוא ניתן לזה צ'אנס, אבל בכאב גדול, בכאב גדול. אבל בוא ניתן צ'אנס כי שלום מעל הכל, ואצבע של ילד, כל ילד שיהודי, ערבי, אפריקני, אצבע של ילד, שווה כל דבר אפשרי, זאת אומרת, צריך שינוע את הדברים האלה. אבל מה לעשות, ובהכיר את השטח, אני מאוד חושש ש... אבל אמרתי לו, אם אתה צדקת, אני זכיתי. כי יהיה לי שלום, ברוך השם. לצערי הרב, ב-93, מאז, אז ראינו היטב ש... הסכמי אוסלו עברו מהפקולטה למדע המדינה, עברו ללמוד אותם בפקולטה לארכיאולוגיה, לצערנו הרב.
בועז ביסמוט, עורך העיתון ישראל היום, סיכום מסוים של השנה האחרונה, אני מאוד מודה לך על השיחה הזו.
אני מודה לך שהזמנת אותי, תודה רבה.
כל לך. טוב, יום טוב. יושב ראש הרשות הפלסטינית אבו מאזן מצליח להכעיס לא רק את האמריקאים בהתבטאות האחרונה שלו, אלא גם כמה וכמה גורמים, אפילו מהשמאל הישראלי. די נמאס להם לשמוע דברים בנוסח הזה, שהוא אומר שעמי אירופה פנו נגד היהודים לא בשל דתם היהודית, אלא בשל פעילותם החברתית, הלוואות בריבית ועניינים בנקאיים כאלה ואחרים. אנחנו שומעים קולות בשמאל שממליצים לו לאפסן את הנימות האנטישמיות הללו. אנחנו רוצים לברר, האם העמדה הזאת מייצגת רק את עמדתו האישית של עבאס, או שאולי מדובר בעמדה שרווחת ברשות הפלסטינית, אולי בכלל בעולם הערבי. נמצא איתנו על קו הטלפון חוקר ארץ ישראל, איתמר צור, שלום לך.
שלום רב.
אז על פי נתוני העבר ועל פי התבטאויות עבר, מייצג או לא מייצג?
סליחה, לא שמעת המשפט האחרון?
אני אומר, על פי...
האם זה מייצג?
כן, האם מייצג? האם הדברים הללו מייצגים?
תראה, הקולות הולכים לכאן ולכאן. ברור שאם אתה, ככל שאתה מתרחק מישראל, אז הכחשת שואה היא הרבה יותר חזקה כמו באיראן למשל, כי פשוט הם לא מכירים את החומר הזה והם לא נחשפים אליו. אם זאת הציבור הישראלי, חייבים להגיד שהציבור הישראלי אין לו פרות קדושות, למעט הנושא הזה של השואה. וכשמדברים על השואה, זה באמת פוגע בציפור הנפש של כל אחד, כל ישראלי וכל יהודי באשר הוא, וזה בעצם מה שקרה אתמול עם אבו מאזן, שזה דרך אגב לא הפעם הראשונה, וכנראה גם לא הפעם האחרונה, שהוא מתבטא בצורה הזאת.
וזה הסבר למה גם השמאל מתבטא נגד אבו מאזן, מה שבדרך כלל ככה נמנעים לעשות שם. אז, אבל בוא נדבר רגע על עד כמה הרחוב הפלסטיני מביע הזדהות עם עמדות כאלה.
תראה, הרחוב הפלסטיני זה לא ישראל, זה לא דמוקרטי. הרחוב הפלסטיני הולך אחרי המנהיג שלו. אם זאת שרים כמו הפרוטוקולים של זקני ציון, והספר האישי, עבודת הדוקטורט של אבו מאזן, הם ניתנים להורדה בקלות מאתר האינטרנט האישי שלו, והם נמכרים בפינות הרחוב. זאת אומרת, הנושא של הכחשת שואה היא נמצאת, היא נגישה הרבה יותר מספרות של השואה עצמה. למרות שיש קולות של אקדמאים שבעצם מנסים ללמד את השואה ברשת הפלסטינאית, זכיתי לדבר עם אינטלקטואל כזה, אבל זה קורה גם לכאן וגם לכאן, דבר שלא אמור לקרות. זאת אומרת, אי אפשר להכחיש עובדות היסטוריות שקרו.
זאת אומרת, יש באקדמיה הפלסטינית, ישנם אנשים שאומרים, יש אמת היסטורית ואי אפשר להתעלם ממנה.
נכון, יש אמת היסטורית, אבל בשביל לגרום לרחוב לנהור, זה אחת השיטות. יהודים כמובן הם שולטים בכסף, זה דברים שאתה יודע, אנחנו מכירים אותם מההיסטוריה שלנו.
אנחנו מכירים התבטאויות של בכירים פלסטינים ברוח הזו?
פרים פלסטינים פחות, יותר עם אנשים בסוריה, ודרך אגב, היום בבוקר התראיין איימן עודה בחמי תוכנות הבוקר, הוא אמר שהוא, שאלו אותו, מה אתה אומר על דבריו של אבו מאזן? הוא אמר, אני נגד כל שעות של כל עמים. טוב, בכל זאת, בוא תגיד על דבריו של אבו מאזן, אז הוא אומר שהוא לא שמע את הדברים. טלב אסנה הבוקר התראיין גם כן באחד משידורי הרדיו, אמר שלקחתם משפט והפכתם את זה לניהום של, של שעה וחצי, והפכתם את זה לחוכה והתלולה, וזה ממש לא נכון, כי היהודים תמיד יסדרו עם האסלאם, מה שגם כן שקר. והוא דיבר על פשעים של ההגנה והאצל והאנטלנה נגד המוסלמים, שזה הכל פה שטויות, כי האנטלנה זה בעצם מאבק בני בתוך יהודי.
הוא הצליח לקשור את אלטלנה למאבק היהודי ערבי.
כן, אני לא יודע איך זה מאבק שהוא מאבק בין האצל לבין צהל, אנחנו מכירים את הסיפור שיש לו ויכוחים עד היום, אבל אין לזה שום קשר לפשעים נגד העולם הערבי.
כן, עכשיו, אז בכל זאת, אם אנחנו רוצים לסכם ולדבר דווקא על הרחוב הפלסטיני, אתה אומר לנו, אמנם נמכרים שם ומחולקים שם הרבה מאוד חומרים אנטישמיים, אבל הדעה לא נחרצת.
אין דעה נחרצת, כי הכחשת שואה לא באה טוב, אם לא באה טוב ברחוב האירופי למשל. זאת אומרת, אם היו מכחישי שואה באופן גורף, זה לא ישמע טוב לאוזן האירופית. בגלל זה אבו מאזן מקפיד שהוא מתראיין ברשתות זרות, לא מוסלמיות, להגיד שהשואה זה הפשע חמור וכולי, אבל ב-2013 הוא חזר, בראיון לערוץ לבנוני הוא חזר על אותה תזה, שהציונים עודדו את הנאצים להגדיל את מספר הקורבנות היהודים.
זאת אומרת שבעצם קשר בין ההנהגה בישראל, ההנהגה הציונית, להנהגה הנאצית,
על מנת להגדיל את מספר הקורבנות. דרך אגב, אבו מאזן טוען שמי שחשף את הפרשה הזאת היה לא אחר מאשר אדולף אייכמן, שהתחבא בארגנטינה, והמוסד חטף אותו והוציא אותו להורג כדי שלא יחשוף את זה.
זאת הסיבה.
זה עבודת התזה הדוקטורט, כן, זה עבודה הסיבה שבעצם הציעו להרוג את אדולף אייכמן.
והתזה הזאת היא ניתנת לחלוקה בכל מקום ברשות הפלסטינית.
נכון.
הבנתי. ויש על זה המשך? זאת אומרת, נעשות על זה עבודות בתוך הרחוב הפלסטיני?
מניח שכן, לא נתקלתי. העניין שהחיבורים האלה הם בשפה הערבית, שהיא פחות נגישה לכולנו. לכן ידידי דוקטור אדי כהן, הוא לקח את הספר של אבו מאזן ותרגם אותו לעברית. זאת אומרת שהוא נגיש היום גם כן לקורא הישראלי. אני מניח שיש עוד ספרות בנושא. אני לא נתקלתי בתרגום לאנגלית או או לעברית, אבל אני בטוח שיש עוד ספרות שמדברת על הנושא הזה.
טוב, אז לפחות יש נימה מסוימת של עידוד בדבריך, הרחוב הפלסטיני לא כולו נוהה אחרי ההתבטאויות האלה, נראה מה, לאן הדברים האלה יובילו.
נראה תודה. לאן הדברים הובילו.
כן, תודה רבה.
שיהיה לכם שכם טוב.
איתמר צור.
תודה רבה לך.
שערה זוטה בציונות הדתית, גורמים שונים מבקרים את כנס רבני הציונות הדתית שהתקיים בקרוב ירושלים. הסיבה היא שהכנס לא כולל נוכחות של נשים, הגורמים הללו טוענים ש-50% מהאוכלוסייה מודרים על ידי רבנים שרוצים להשמיע רק את עמדתם שלהם. שלום, אנחנו עוברים למנכ״ל מעלה המרכז לציונות דתית, גם חבר מרכז הבית היהודי, רפי קפלן, שלום לך.
שלום, שלום.
נו, אז מה אומרים? שוב הדרת נשים, מה יהיה?
טוב, ספרו גם כמה ספרדים יש, או כמה אמריקאים יש, כמה... לא, אני לא מזלזל, אני רוצה להגיד את האמת, בחינות, אני לא מזלזל בטענה.
אגב, זה לא שאתה מעלה רעיון שלא חשבו עליו, כבר עכשיו אני שומע קולות, למה אין בין שלושת הרבנים שיובילו את האירוע גם רב ספרדי? שמעתי, אבל בוא נתקדם.
אוקיי, בסדר, תשמע, אני לא מזלזל בטענה ובדאגה לתת לנשים את הביטוי שלהם, הן ברמה התורנית והן ברמה הציבורית, ולתת להם גם במקומות עבודה, אבל לא תמיד צריך לדחוף את הנושא הזה כשזה לא מתאים. אני אגיד לך, לפני שנתיים ארגנתי כנס זכר רב חרלאפ בבית המדרש של בית הרב קוק. הבאתי מומחים לרב חרלאפ, מיד קיבלתי בפייסבוק ובזה, למה אף אישה לא דיברה? אמרתי, תתני לי אישה שמתמחה ברב הרמח"ל. חוץ מזה זה לא יתאים, סליחה, ברב חרלאפ. חוץ מזה זה לא יתאים בתוך בית המדרש שם בבית הרב קוק. ידעתי שזה לא מתאים לציבור שמגיע. למה צריך לחוס? היה פעם אחת שארגנתי כנס גדול של הציונות, אתגרי ציונות הדתית בעת הזאת, בבנייני האומה. הבאתי מומחים בתחומים השונים, בתחום הכלכלה הבאתי אז את אורי בן נון, בתחום הביטחון הבאתי איש צבא, הבאתי ראש ישיבה בתחום עולם הישיבות, בתחום מעמד האישה וקידום האישה הבאתי אישיות בחירה מתנועת האנשים אמונה, מתוך כבוד. אז מצד אחד קיבלתי הערה ממישהו, תגיד לי שהוא היה מוזמן לכנס לדבר, אומר, תגיד לי, מאיזה רבנים התייעצת? אמרתי, מה הרב אריאל למשל. אומר, נו, ואיזה הערות היו לו? הוא אמר, רב אריאל, שזה יהיה כנס של אחדות ולא של פילוג. אותו אחד שהוא רב אמר לי, תגיד לי, והוא אישר לך שאישה תדבר? אמרתי לו, כן, אמרתי לך מה הייתה הערה שלו. אז הוא אמר, טוב, אני לא מוכן לדבר. זה מצד אחד. מצד שני, אותו אחת, למחרת, הסכימה פתאום את אלפיינים עליי מרשת ב' ואני מוכן לעלות לשידור בנושא של הדרת נשים בכנס הציונות דתית. אז עליתי, והיא עומדת מולי בשידור חיימות, למה לא עוד נשים? אמרתי, סליחה, את היית ממארגנות הכנס ב', התייעצתי איתך, את הופעת שם בעצמך, את יודעת שהיו צריכות להיות שם עוד 2-3 נשים, שבסוף הם ביטלו מסיבות אישיות. אבל אם רצית להגיד את זה, למה לא לפני, תוך כדי, למה עכשיו בשידור חי ברשת ב'? כנראה שרוצים לפעמים פשוט לעלות לכותרות, להראות שיש מאבק, להראות שיש אישו כזה. עכשיו, אני חושב שיש אישו, אבל לא תמיד. הכנס הזה זה בגלל שיש אווירה לא טובה בין הרבנים של הציונות הדתית. יש פילוג, יש מחלוקות, אלה לא מזמינים את אלה, אלה לא יכולים לשבת עם אלה. בואו ננסה ליצור אווירה של אחדות. אז דווקא פה, עכשיו עוד פעם לזרוע פירוד ומחלוקת וזה, זה לא מתאים. עכשיו, יש כנסים שלא מתאימים לגברים. כשעושים מדרשת הרוב הכנס בקיץ, אני לא מרגיש מודר. זה נושא, עושים שם, עוסקים שם בנושאים שכרגע מעסיקים וקשורים לאישה, להתפתחות שלה, למשפחה, ללימוד תורה שלה. פה זה לא כנס בנושא שקשור כרגע לנשים, יש מחלוקות בין הרבנים, עושים נושא אחדות. אז למה לעשות מזה סיפור? אני לא מבין את זה. אני מכבד מאוד את זה שצריך לבדוק, אנחנו עושים כל כך הרבה כנסים, ואני מזמין נשים לדבר, ומי שלא רוצה לבוא, שלא יבוא. מי שמרגיש שזה לא מתאים לו שאישה תדבר, שהוא לא יבוא. אנחנו מגיעים כנסים כאלה, אבל פה בכנס הזה זה לא מתאים. למה סתם לחפש שערה בקוד? באמת, אני לא מבין את זה.
זאת אומרת, להערכתך מדובר בסך הכל באיזושהי כמעט פנאטיות קיצונית בנושא הזה, והולכים בכל הזדמנות.
תראה, הרי אם אני אגיד לך נכון, שיצטטו אותי שאני אמרתי פנאטיות קיצונית וזה. אוקיי, אז אני לא רוצה שצטט אותי, אני לא אומר את זה. יש אנשים שיקראו לזה אובססיה. אני לא יודע, אני חושב שהכוונה שלהם לטובה, אבל אני חושב שלפעמים זה לא במידה הנכונה.
ומה לגבי כנסים הפוכים? בכל זאת אנחנו רואים רבנים מרצים בכנסים לנשים. יש כזה דבר כנסים לנשים בלבד?
יש כנסים לנשים בלבד, וזה לא מפריע לי. יש לפעמים כנסים שמזמינים גברים, יש כנסים שגברים שמזמינים גם נשים, ואני בהושענא רבה כל שנה מארגן הושענא רבה גדול. של מעלה, כל שנה, מדברים שם נשים, גברים וכו'. גבר שלא מתאים לו להיכנס לעולם הזה ששם הרבנית הזו מדברת, שלא ייכנס. מי שאישה שרוצה לשמוע דווקא נשים, הנה יש נשים. אפשר לסדר את זה. יש יישובים ששם הנשים אומרות דבר תורה בבית הכנסת, בחדר ספח, אחרי, לפני, ויש מקומות שאוי ואבוי, אם אישה תדבר לו. אנחנו יודעים שבתוך הציונות הדתית יש גוונים שונים בנושא הזה. חלק מהם זה ויכוח הלכתי, וחלק זה נפשי שמרני, אני למשל קשה לפעמים אם אישה תעמוד ותדבר בבית הכנסת בזמן התפילה בוודאי. צריך לבדוק אם זה הלכתי או לא. אם זה רק בעיה שאתה לא התרגלת לזה, אז לא התרגלת, תתרגל. יש חלק שזה ממש דיון הלכתי, ויש עניין שזה לא מתאים וזה לא הנושא. ולא תמיד צריך לבדוק כמה היו כאלה וכאלה. זה לא לעניין.
בקיצור, אתה אומר, את המאבקים הפמיניסטיים, יש להם מקום, אבל לשמור להם את המקום המתאים להם, ולא לפרוס את זה על כל עניין שצעת. כשיש כנס רבנים...
נכון, ואתה... נכון, אתה גם משתמשת בביטוי מאבקים פמיניסטיים, לפעמים זה לא מאבק, זה מלחמה. אם זה לקדם את הנושא הזה, אני בעד, אני אפילו תומך, אני אפילו עוזר, אני אפילו שותף. אגב, פנו אליי מבית הלל, שאלו אותי אם אני מוכן ללחם על זה שבכנס זה יהיו נשים. אמרתי לא, לא מוכן, אני חושב שזה לא מתאים. אני מוכן יחד איתכם לארגן מעלה ובית הלל כנס רבניות, אני מוכן בשמחה.
טוב, נראה לאן הדברים הללו התקדמו, כי כמו מתחילים לנסות לפגוע בתקציבי האירוע הזה, וכבר, כמו שאמרת, זה כבר לא מאבק, זה ממש מתחיל להיות מלחמה, ובסך הכל מדובר בכנס שרוצה לדבר על אחדות, נזכיר לכולנו.
בדיוק.
רפי קפלן, תודה רבה לך, כל טוב.
תודה ושלום שלום.
עכשיו אנחנו רוצים להביא בפניכם את סיפורו של מרדכי לדרמן, שלום לך.
שלום וברכה.
לאחר שנים של עבודה בהייטק, מה שנקרא רווחים נעים, החלטת לעזוב הכל, להקים חווה לחקלאות עברית ליד היישוב מכמס שבבנימין, דווקא במקום מאוד מאוד מיוחד, במקום שממנו כך מסתבר, הביאו חיטים למקדש.
כן, את העומר ושתי הלחם הביאו ממכמש, והמשנה אומרת, מכמש אלפא לסולת, ושתי הקורבנות שמחברות את הפסח ושבועות, שביניהם יש את ספירת העומר, ושתי הקורבנות של, שהיו מביאים ממכמש.
ואתה גם קראת לחווה בשם הזה.
כן, קראתי לחווה בשם אלפא לסולת, וזה השם של המותג של הקמח שלנו.
אגב, זה שם בכל זאת לא ברור למשתמש העכשווי. זה אנשים שואלים אותך או שבסדר, הבנו, הוא מוכר סולת כנראה, פחות או יותר.
אלפא לסולת, המשנה מדרגת את כל המקומות הטובים ביותר שמהם היו מביאים את התבואה לבית המקדש, ואת התבואה של החיטה והשעורה היו מביאים ממכמש שהיא אלפא לסולת.
ואתה כשאתה נכנסת לעניין הזה של עבודת אדמה, של להוציא חיטה מהאדמה, גילית באמת שהתוצר הזה דווקא במקום הזה במכמס זה מקום שבאמת מניב תוצר כל כך מיוחד?
כשאני הגעתי לנווה ארז ליד מעלה מכמש, אני לא ידעתי על הסיפור הזה ששם היו מביאים את העומר ואת שתי הלחם לבית המקדש. ואני פשוט ראיתי את הערבים זורעים חיטה ושעורה, והתחלתי לזרוע חיטה. ראיתי שיש יתרונות בגידול חיטה באזור מכמש. יתרון ראשון זה השמש והחום, שהם בעצם מזרזים את הגידול, וגם היובש המדברי גורם לשימור החיטה. זאת אומרת, החיטה נשמרת הרבה יותר טוב ביובש לאורך זמן.
והתוצר הוא באמת תוצר
התוצר הוא מאוד טוב, אבל צריך להשקיע המון כספים בגלל הראייה המסיבית של הבדואים באזור, שגרמה לכך שהאדמה מאוד דלה. זאת אומרת, כדי להגיע לתוצאות צריך להשקיע המון 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 בזיבול ובעבודת אדמה, עבודה שמכינה. הראייה של הבדואים באזור
כן.
גרמה לכל האזור להיות דל באנרגיה, והאדמה היא דלה, וכדי להחיות אותה צריך, האדמה היא מעולה, אבל היא דלה במינרלים, וצריך זיבול רב כדי להצליח להוציא ממנה באמת תנובה שתהיה רווחית.
ואתה, אנחנו עוד רגע אנחנו נספר את הסיפור העצוב שהתרחש לפני מספר חודשים, אבל עוד לפני כן, אתה החלטת שאתה לא נשאר בזה אדם אחד מול שדה של חיטה ומנסה לייצר איזה משהו חדש ישן, אלא להפוך את כל העניין הזה של עבודה חקלאית עברית לאיזשהו מודל חינוכי, ערכי, אתה מביא ציבור למקום, אתה רוצה לראות את לראות תנועה בכיוון הזה.
כן. תראה, את החקלאות, אנחנו הוצאנו המון כספים כדי לקיים את החקלאות, אבל החקלאות כבר לא יכולה להיות על כתפיים של בן אדם פרטי, כי זה חקלאות שמאוד לא מניבה, זה חייב להיות מתנועות ההתיישבות שיתמכו בזה, כי זה בלתי אפשרי לבן אדם פרטי. אני באתי מהייטק, חברה שהונפקה בבורסה, השקעתי מאות אלפי שקלים בסיפור הזה, השקעתי את הפנסיה שלי, ועדיין החקלאות לא מחזירה תוצאות. מה שכרגע אנחנו עושים, אנחנו משמרים איזשהו את הנקודה הזאת של עם ישראל שמגדל חיטה, וזה, יש לנו שדה חיטה קטן שמיועד למבקרים, באים קבוצות, קוצרים עם עגלים ועושים את כל התהליך של הכנת הלחם וככה את כל השלבים, ואז הם בסוף אומרים המוציא לחם מן הארץ, הם רואים את הארץ שממנה מדובר.
רואים ומרגישים את הדברים בפועל, ועשית גם פסטיבל של חקלאות עברית. ועכשיו אנחנו מגיעים לסיפור שאולי לשמוע התכנסנו, הסיפור העצוב שאירע בסוף השנה שעברה, שנת 2017. הוחלט להרוס לך את המבנה שבנית במקום.
הרסו, כן.
מה היה?
אני כבר קרוב לעשור נמצא בנווה ארז, חי שם, ובנינו בית חדש, בית יביל, כי אנחנו יודעים שנווה ארז זה לא מקום מאושר. עשינו את מה שאנחנו יכולים כדי למנוע הרס. אמרנו, אם יודיעו לנו שבאים להרוס, אנחנו פשוט ניקח את הבית ונעתיק אותו. אבל הסעד המינימלי הזה לקבל התראה נחסך מאיתנו. למחבלים, משפחות מחבלים ארורים מקבלות את הידיעה שעומדים להרוס להם, הם לא משאירים שקע בתוך הקיר למנהל שיהרוס, כלום לא נמצא שם. לנו את הסעד המינימלי הזה לבוא להודיע לנו אנחנו באים להרוס לך את הבית, הדבר הזה נמנע מאיתנו. וכל מה שאני ראיתי זה כשהגעתי מהעבודה, התקשרו אליי, יש הרבה חיילים סביב הבית שלך, תבוא מהר. עד שהגעתי ראיתי את הקף של הטרקטור, בום, נותנת את המכה הראשונה על הבית והורסת, מחריבה לי את הבית. מחזה מזעזע ומיותר, כל כך כל כך מיותר, כי רק היו מודיעים לנו הבית לא היה שם. האפקט שהמינהל רצה להשיג, משרד הביטחון רצה להשיג, היה מושג באותו זה, אבל בלי הרס. זה לא שלא הייתי צריך להוציא כספים כדי להעתיק את זה, זה עולה כסף, אבל לא להרוס. זה מיותר. רק תודיעו, הייתי נעלם
שנבין, שם. שנבין, מי שלא ככה... צריך להקל את התמונה. בית מאוכלס עם כל מה שיש בתוך בית,
כן.
עם כל הכלים הכי קטנים והכי גדולים שנמצאים בתוך בית, וטרקטור בלי יותר מדי הכנות מראש.
הם הביאו ערבים שפנו את הבית, חלק מהדברים הם פינו, חלק מהדברים הם השאירו, ארונות קיר חדשים, מטבח, מזגנים, הכל הם הרסו. ערבים גנבו לנו גם שרשרת זהב של אשתי, ועוד השאירו שם כל מיני דברים בתוך הבית, ופשוט הרסו את הבית ממש ברוע לב. אני לא מצליח להבין איך עושים כזה דבר, זה פשוט מיותר לחלוטין.
איפה אתה חי מאז?
אנחנו כרגע חיים בתחנת קמח שלנו, זה מבנה תעשייתי, בלי חלונות סגורים, עם גג לא סגור כמו שצריך, רצפה עקומה, תנאים לא תנאים. ו עכשיו יצאנו...
מה זה אומר, רגע, שנייה, הייתה תקופה עכשיו לצורך הדוגמה של, של שיטפונות נוראים, אפשר לומר, איך עוברים תקופה כזאת בתוך תחנת קמח?
תראה, כשאני הגעתי לשם זה היה אוהל. כשאני הגעתי לנווה ארז בניתי אוהל, והאוהל הזה הפך לתחנת קמח ולמבנה, הוא עומד בסערות. הוא יודע לעמוד בסערות, אבל זה לא בנוי למחיה. זה מפעל תעשייתי, זה לא מבנה מגורים.
יש שאני מתאר לעצמי...
היינו כשירד גשם בשירותים, עמדנו, ישבנו עם מטריה. אתה מבין איזה תנאים אלה?
זאת אומרת, השירותים זה ממש מתקן מחוץ למבנה.
כן.
תאמר לי, יש פעמים שאתה ככה על משכבך בלילות, אתה אומר, למה עזבתי את מרבצי הכסף של ההייטק ובאתי לכאן?
אני חייב להודות שזה קורה לי. אני הייתי איש הייטק, הרווחתי הרבה, חברה שלנו נפקה בבורסה, ואלה היו חיים מאוד נוחים. רכב צמוד, רכב חדש, כל מה שאתה צריך, רק תישאר בעבודה, רק... ולעבוד בחקלאות, זו עבודה קשה מאוד. סבלתי מטרור חקלאי, פשוט בלתי נסבל. גנבו לי טרקטור, גנבו לי עגלה, גנבו לי שיחה טורברט גזעית שעולה המון כסף. פרצו פעמיים לתחנת קמח, גנבו לי את כל כלי העבודה. עד היום אני הולך לשכנים, מקושש כלי עבודה, תביא לי פטיש, לא, תביא לי כל מיני כלים, אני צריך לקושש אותם משכנים. שפעם היה לי את כל הכלים האלה.
אני בכלל קושש... מה אתה אומר לעצמך, באותם מפגשים עם עצמך, כש... השאלה היא למה הגעת לכאן, מה משכנע אותך להמשיך?
תראה, אני מאמין שהחיבור לאדמה הוא משהו מאוד עמוק. זה שליחות עצומה וזה משהו מאוד עמוק. זאת אומרת שכשבן אדם עובד אדמה, אי אפשר לנתק אותו אחרי זה מהאדמה. כשהוא מגדל עצים, הרסו לי את הבית, אבל לא נתקעו אותי מהמקום, כי אני קשור למקום, יש לי שם מטע רימונים, יש לי שם את השדה חיטה, יש לי שם את הכל, אותי אי אפשר לנתק משם. הרסו לי בית, אני גר עכשיו בתחנת קמח מאפנה, זה לא משנה, אבל עצם זה שאני קשור לאדמה, אי אפשר באמת לפנות אותי, וזה חשוב מאוד. יש אני לא יכול להסביר,
אז אתה חי את חיי בראשית, נקרא לזה כך, ויוצא לך מלא לעצמך, אולי אתה נותן את התשובות האלה ואתה ממניח את דעתך ונשאר במקום ושמח במה שאתה עושה למרות הכל. שואלים אותך חבר'ה מהעבר, מהאולמות הממוזגים והטיסות חובקות העולם, אנשי ההייטק, ואומרים לך חלס, תחזור.
תשמע, זה כל כך אמיתי מה שאתה אומר, כי אני כבר, אני בן 51, שערי אלבין מרוב הקשיים האלה, אבל אני שם, אני קשור לאדמה, זה משהו שהוא לא ניתן להסביר באמת במילים, כי...
אז אין מה לדבר עם החבר'ה, אז אין מה לדבר עם החבר'ה מהעבר ולנסות להסביר להם.
לא, אני בקשר איתם, הם באים אליי, הם באים לבקר, חבר'ה מהמילואים באים, זה מקום שאנשים אוהבים לבוא אליו, אבל למרות הקשיים, למרות הכל, אני שם, זה לא, זה אי אפשר לנתק את זה.
ובימים אלה אתה מנסה, כמו שאמרת לנו, הסוגיה החקלאית היא לא פשוטה מבחינה כלכלית, וכל ההשקעה ככה נזרעה באדמה, אבל עדיין לא העלתה מספיק תבועה, ואתה יוצא בקריאה לעם היושב בציון להשתתף איתך במלאכה.
כן. בעצם יצאנו בפרויקט גיוס המונים עקב הערס חסר הרחמים הזה, חסר תכלית, מיותר. לבוא לעזור לנו להשתקם מההריסות האלה, כי זה חוויה מאוד לא פשוטה. המפגש הזה עם הרוע הוא מפגש קשה מאוד, ואני מרגיש שאני במשך שנים נתתי מעצמי המון למען ההתיישבות. קניתי קומביין לקצור תבועה כדי שיהיה באזור קומביין, השקעתי המון המון מעצמי בשביל עם ישראל, ארץ ישראל. עכשיו ספירת העומר, התחלנו את הפרויקט שלנו בפסח, ואנחנו מסיים אותו בשבועות, ממש כאילו שתי המנחות שהיו מביאים מפה, זה השם של החווה שלנו, מקמנו אותם ככה בתוך ספירת העומר, כי זה המהות שלנו, ואנחנו זקוקים לעזרה של הציבור. הפרויקט שלנו קצת תקוע, ואנחנו ממש זקוקים לעזרה להרים אותו על הרגליים, שאנשים יעזרו לנו להשתקם מההריסות של המנהל שהיו מיותרות לחלוטין.
אז איך יוצרים קשר?
יצרנו פרויקט בגיבבק, קוראים לו עוזרים לדרמנים, וואי, ברח לי השם של זה, עוזרים לדרמנים לבנות את הבית מחדש. יש שם, בתוך הפרויקט הזה יש המון תשורות שאנחנו ממעשה ידינו, יש את הקמחים שלנו, יש את הליקר רימונים שלנו, יש משמן זית שלנו, וכל מיני דברים שאנחנו מייצרים.
אז אם אתם יושבים, בוא נאמר ככה, אם אתם יושבים ספונים לכם בבתי המגורים גבוהי הקומה, וככה באיזשהו מקום רוצים גם להשתתף בעשייה חקלאית של ממש, שככה תחבר אתכם 2,000 שנה אחורה, אולי ממש לבית המקדש, ואולי גם לזה שיבוא, אז זאת האפשרות שלנו, זאת האפשרות שלנו לעשות את הדבר, לשים כמה שקלים ולסייע למהלך החשוב הזה, במקום החשוב הזה. מרדכי לדרמן, אני מאוד מודה לך על הדברים, ונאחל לך שיהיה שיקום מהיר, מוצלח וטוב לכולנו.
תודה רבה, תודה רבה, וכל מי שיכול לתרום, אפילו משהו יכול לתרום, כל תרומה היא תעזור לנו. תודה רבה,
בשורות טובות.
תודה רבה, להתראות. ביי.
אתמול החלה סדרת סיורים בירושלים בעקבות הציונות הדתית, בהובלת מורה הדרך הדוקטור אייל דוידזון, וביוזמת מעלה המרכז לציונות דתית. כל סיור מתמקד בשכונה אחרת בירושלים, מנחלאות, גאולה, קריית משה ואחרות, ושם מסופרת בעצם ההיסטוריה של הציונות הדתית במקום הספציפי. שלום, אנחנו אומרים לדוקטור דוידזון, שלום לך.
שלום לך ושלום למאזינים.
אז מהן התגליות הנסתרות שעוד אפשר לחשוף אחרי כל כך הרבה שנים של ירושלים?
קודם כל, ירושלים עיר של נצח, וגם התגליות של ירושלים הן אף פעם לא נסתקות. אם אתה מכיר אנשים שלומדים או מכירים וגם גדלו בירושלים, אתה תמיד תשמע מהם שככל שאתה חופר את ירושלים וחוקר את ירושלים ומחטט בסיפורים ובעבר של ירושלים, אתה תמיד אבל תמיד מגלה דברים חדשים, אתה אפילו לא מתאכזב. זה בור שאין לו תחתית. הסיפור של ירושלים יש בו כמובן רבדים ושכבות מאוד, מאוד, רבות ומאוד מגוונות. הייחוד בסדרת הסיורים הזאת, שמי שמוביל אותה היא תנועת מעלה, וזה לא סתם, אלא זה לכבוד 30 שנה ליסודה, שזאת סיבה טובה לחגיגה. הרעיון הוא בעצם לחזור אל השכונות של ירושלים, לחזור אני אומר, כי כולנו ביקרנו וטיילנו, אבל לחזור לשכונות ירושלים ולחפש את האנשים שידעו לשלב בעולמם ובהווייתם ובפעילויותיהם, ידעו לשלב את עולם התורה והעבודה. אנחנו רואים ציונות דתית, ציונות זה אולי משהו שקצת מתחבר, לא קצת, זה מתחבר לתנועה הציונית. הכוונה היא פה לאו דווקא לתנועה הציונית כתנועה ציונית, אלא הכוונה היא פה לאנשים שידעו מהי תורה עם דרך ארץ. תורה ועבודה, מלאכה והגות. ואנחנו מחפשים את הדמויות האלה, ואנחנו מסתובבים בשכונות.
זה משהו, סיור בניחוח יוסי בנאי כזה?
אני לא יודע מה זה ניחוח יוסי בנאי, אבל אנחנו לא בענייני מוזיקליים. אנחנו כן בענייני סיפורים, אם לזה אתה מתכוון. אנחנו מספרים הרבה מאוד סיפורים.
סורמלו וכאלה?
בסגנון אחר לגמרי. זה בהחלט, אם אני מבין למה אתה מתכוון, משהו שככה נותן את ההווי של הרחוב הירושלמי, זה בהחלט שכן. אבל אנחנו ככה בסיורים אנחנו מחפשים את המכנה המשותף של עוד פעם את הדמויות, דמויות שמשדרות את המסר הזה, דמויות וכמובן השכונות והאבנים שהם אבנים עם לבדם.
איפה הייתם אתמול?
אתמול ביקרנו בשכונות לב העיר, שיותר מוכרות בשם נחלאות. התחלנו בצומת הרחובות יפו קינג ג'ורג' ונכנסנו לשכונות הוותיקות, אל עזרת ישראל, אבן ישראל, משכנות ישראל, מזכרת משה, אוהל משה, בתי ברוידה, בתי רנד ועוד. שכונות מהוותיקות של ירושלים, שכונות שנוסדו במחצית השנייה, או יותר נכון ברבע האחרון של המאה ה-19, ובישרו את המהפכה שהתחוללה בירושלים בתקופה הזאת, המהפכה בפניה של העיר, בהתפשטות ובהתרחבות שלה מעבר לעיר העתיקה, מערבה.
ושם, לגבי הסיור של אתמול, לגבי ההמשך, זה אנחנו נדבר אחר כך, אבל לגבי הסיור של אתמול,
כן.
מה, עמדתם שם ומה? ופגשתם אנשים מבוגרים שמכירים את השכונה מכל עשב ועשב שגדל שם, או עמדתם בנקודות מסוימות, בגנים ציבוריים או במקומות כאלה, וסיפרתם את סיפורו של המקום?
תשמע, אני מורה דרך מספיק ותיק כדי לספר לך שהיו שנים שיכולנו לעמוד ולספר ברחוב דברים, סיפורים על ירושלים הוותיקה, ופתאום אנשים מבוגרים היו יוצאים מכל מיני פינות ומצטרפים ומספרים ומוסיפים משלהם. הדור הזה התמעט לצערנו הרב מאוד בשנים האחרונות, ולכן זה קצת פחות מצוי שאנחנו יכולים לפגוש אנשים ברחוב שיספרו לנו את סיפורי עברה של ירושלים. מה שכן, תמיד הבעיה שלנו כמורי דרך זה להגיע לשטח ולראות בעצם פריטים, כן, גיאוגרפיים. אתה רואה בניין, אתה רואה עץ, אתה רואה כביש. השאלה היא מה אתה עושה עם הפריטים האלה, איך אתה באמצעותם אתה מעניין את האנשים שמקשיבים לך. זאת הבעיה מספר אחת של מורי הדרך, ובירושלים הבעיה הזאת נכונה שבעתיים. ומה שאנחנו בעצם עשינו זה, ואנחנו עושים את זה בסיורים אחרים, זה פשוט להיות במקום, להתבשם מהאוויר המיוחד של ירושלים ומהאווירה המיוחדת שהבתים הישנים של ירושלים נותנת. עצם הבתים ועצם המקום הם אלה שככה מחדירים בך את התחושה של העומק של המקום, ולספר את הסיפורים. זה בעצם להקים לתחייה, זה לדובב את האבנים בעצם. לדובב את האבנים, לדובב את לדובב את את הפריטים או את החפצים שאתה רואה בשטח, ובאמצעותם להתחבר אל העבר של ירושלים.
מי הציבור שמעניין אותו להגיע לסיורים כאלה? זה אנשים ככה רומנטיקנים בגילאי ה-50-60, או כלל האוכלוסייה?
כלל האוכלוסייה. הטייטל של הסדרה הזאת היא באמת ציונות דתית ותנועת מעלה, אז פה זה, במקרה שלנו מדובר, אנחנו יותר ממוקדים לציבור הציוני דתי, וזה היה החתך העיקרי, הלא בלבדי, היו עוד כמה, אם אפשר לשפוט לפי העין, לפי מראה עיניים, אז היו גם נציגים ממגזרים אחרים, אבל החתך של האנשים הוא מגוון מאוד, היו בעיקר אנשים סביב גילאי 50 ומעלה, אבל, והם היו באמת העיקר, אבל היו גם בהחלט צעירים, היו מורי דרך שבאו לשמוע דברים שאולי הם לא הכירו, וגם בחורים ובחורות צעירים בשנות ה-20 לחיים.
לאן הסיור הבא? בואו תן לנו איזושהי הצצה.
הסיור הבא, אם ירצה השם, לסיור שנקרא אנשי הגאולה. זה סיור שהמוקד שלו יהיה בין שכונות גאולה, בוחרים ובית ישראל. אלה שכונות שבאופיין הן חרדיות היום, אבל לא כך היה תמיד. ואנחנו נספר, כמובן נכיר את האנשים שנמצאים שם היום, אבל גם נספר את סיפורי עברן של השכונות הללו.
עברן הציוני דתי, שזה...
בדגש הזה, כמובן אנחנו לא מתעלמים מדברים אחרים שאנחנו מכירים.
יפה, אנחנו נאחל לכם הצלחה. כמה זמן אמורה כל הסדרה להתפרס?
מדובר על 6 מפגשים, הם במרחק של 2-3 זה מזה, אז זה לא אחיד, כדאי לראות את התוכניה, להיכנס לאתר של מעלה, ולא ציינו גם, וצריך לומר שכל הסיפור הזה הוא בשיתוף מבורך ופורה עם מדרשת ראשית ירושלים, מדרשה מאוד ותיקה בירושלים שעושה דברים חשובים ויפים להעמקת הקשר לירושלים. אז גם באתר שלהם אפשר אולי למצוא את פרטי התאריכים ואת האתרים שלהם אנחנו מתכוונים להגיע. זהו, יש 6 סיורים כאמור, כל סיור אורך כ-3 שעות.
יפה, הדוקטור אייל דוידסון, מורה הדרך שעומד מאחורי ובהנהגת אותה סדרת סיורים.
תודה, אני מודה לך, תודה רבה.
יום טוב.
ולג בעומר שמח.
כל טוב, שלום.
שלום.
עד כאן יום לפי שעה, תודה לאורחי היומן הזה. סגן השר, הדוקטור מייקל אורן. איתמר צור. הדוקטור אייל דוידזון. לבועז ביסמוט. מרדכי לדרמן. רפי קפלן. אנחנו רק נציין שעדיין לא קיבלנו תגובת המינהל האזרחי לטענות שהציב כאן מרדכי לדרמן. אנחנו מקווים שקבל אותם וכמובן נפרסם אותם במלואם. נודה גם לכם על ההזנה. וברכה לימים טובים, בשורות טובות. להשתמע.